הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג הפסח הבא היום לטובה, נעסוק היום בסייעתא דשמיא בעניינו של הסדר, ונראה כמה דברים מעניינים. ראשית, מנהג ישראל מדי פעם לברך את הילדים, יש כאלה שנוהגים לברך אותם כל יום שישי, יש כאלה בערב יום כיפור, אבל מאוד כדאי, גם למי שלא נוהג לברך כל פעם, בליל הסדר. זה זמן מאוד מיוחד להתברך מהדורות הקודמים ולברך את הדורות הבאים, כי זה הלילה שבו יצחק בירך את יעקב. וכך נאמר בפרקי דרב לזר בקטע הראשון, הגיע ליל יום הפסח. וקרא עשיו לבנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות תללים נפתחים בזה הלילה, אוצרות של ברכה, של שפע. עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך, זה הזדמנות לקבל ברכה. אותו דבר בהמשך, רבקה אומרת אותו דבר ליעקב, תכין מתמים, ניתן אותם לאבא, והוא יברך אותך. אז לכן מאוד כדאי בתחילת הלילה או בסוף הלילה לברך ולהתברך מהדורות הקודמים ולברך את הדורות הבאים. דבר נוסף כהקדמה ללילה, אנחנו בהגדה, בגמרא וגם בהלכה חוזרים ואומרים בקטע השני, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר, והוציא אותנו משם, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונבדית. יש עניין לזכור, להרגיש, כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. אם מותר לשאול, מישהו פה הרגיש פעם אחת בחיים שלו בליל הסדר שהוא יצא ממצרים? נראה לי שלא. וזה הפריע לי הרבה שנים. כי אם זה כתוב בגמרא, בהגדה, בהלכה, פירוש הדבר, זה יכול להיות. איך זה? שמים בליל הסדר, שולחן ערוך, כלים של פסח, בגדים חדשים, קריות, הולכים ככה לשבת, בסובין, וכזה אווירה, אנחנו מרגישים שיצאנו ממצרים. אז הרמב״ם נותן לנו את התשובה על זה. הרמב״ם כותב בקטע השני שקראנו, שנאמר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. איפה הפסוק הזה מופיע בתורה? הנה, בקטע השלישי. אדם יש לו עבד עברי. כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, בשנה השביעית ישלחנו חופשי מאמך. נגמר השנים של העבדות, שש שנים יוצא לחופשי. וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם, אל תשלח אותו בלי כלום. הענק תעניק לו מצונך, מגורנך, מעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך, תיתן לו, כאן כדי לעשות כאן, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. פירוש הדבר, אדם יש לו עבד עברי, הוא משלם לו משכורת יפה מאוד. כל הקונה עבד, קונה אדון לעצמו. נגמר השש שנים, נגמר הדיל. זה, הוא הולך הביתה. למה אני צריך לתת לו פאקג', לתת לו מענק, שחרור, גורן ויקב ושמן ובשר? למה? זה לא מדין אדון ועבד. נכון, זה נגמר. עכשיו זה בן אדם לחברו. הוא חוזר לחיים נורמליים. הוא הולך לחפש עבודה. אז אני רוצה שבחודש הראשון, הוא לא יהיה לו בעיה של אוכל. יהיה לו בבית אוכל, יהיה לו יין, ויהיה לו שמן, ויהיה לו לחם, ויהיה לו בשר, ויהיה לו דגים. זה כבר לא קשור לעבדות. זה אלא בן אדם לחברו. למה? וזכרת כי עבד היית במצרים. פירוש הדבר, אם אני יוצא מפסח, והבן אדם לחברו שלי, קצת יותר טוב, זה נקרא שאני הרגשתי שיצאתי מבית עבדים. בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, חייב אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. איך אני אומר לעצמי, יצאתי באמת הלילה, השנה, בפסח מבית עבדים, כי יצאתי מהמיצר שלי, יצאתי מדבר שקודם הייתי סגור בו, ועכשיו אני פתוח יותר, עכשיו אני נעים יותר, עכשיו אני רגיש יותר. למי? לשני. זה כל אחד יכול להרגיש. נקודה שנייה. נקודה שלישית. פה אנחנו כבר נכנסים לסדר, וזה דבר נפלא. בקטע הרביעי, סימני הסדר. תספרו, תראו, יש פה 15 שלבים בסדר. 15 שלבים בסדר. 15 זה מספר שמסמל את אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. יוד קיי, יוד ואי, זה 15. מה המיוחד בשם הזה? השם הזה מסמל, רפריזנט, בין היתר, קשר חזק בין בעל ואישה, נישואין מוצלחים, שמחה בבית. איך כתוב בחזל? איש ואישה זכו שכינה ביניהם. איש את האות יוד, אישה את האות מה? איי, זה ביחד יוצר את היוד קיי. ליל הסדר זה הקידושין בינינו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, זה האנגייג'מנט פארטי. זה ליל הסדר. הקדוש ברוך הוא מציע לנו אירוסין. החתונה תהיה בעוד 50 יום, בשבועות. ומכיוון שהלילה הזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הטבעת, ואומר לנו, לנו עם ישראל הראיה, הרי את מקודשת לי. אנחנו מקודשים לו, לקדוש ברוך הוא. לכן מה הסימן הראשון של הלילה? קדש. זה הלילה. גם בסוף הלילה, די דיינו, תזכרו, תראו, יש שם 15 מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כחתן לקלה. אילו הוציאנו ממצרים, קרא לנו את הים, נתן לנו את ממונם, לקח אותנו במדבר, כל הדי דיינו. זה המתנות שהקדוש ברוך הוא החתן נותן לנו. לכן הלילה הזה, הפריים, המסגרת של הלילה, זה הקידושין בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בחר בנו מכל העמים. הנה, אתם רואים בקטע החמישי, על אחת כמה וכמה, טובה כפולה מכופלת למקום עלינו, הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהים, וכך הלאה, 15 מתנות מקבלים מהחתן, מבורא עולם. מכאן, לקדש, מספר 6. הקידוש זה אחד מארבעת הכוסות. הקידוש, כדאי להגיד בלילה, יש כל מיני שיטות בהלכה. מי עושה קידוש? בעל הבית עושה קידוש ומוציא את כולם, כמו כל השנה שכך צריך להיות, או כל אחד מקדש איתו. להלכה, כדאי, בעל הבית יקדש ויוציא את כולם. אבל, כדאי להגיד לכולם, תמיד, ודאי בפסח, אבל כל השנה, שבעל הבית עושה קידוש ומוציא את כולם, ובליל הסדר, בעל הבית יכול לעשות קידוש ולשתות, זהו, אנחנו לא צריכים לשתות. אבל בליל הסדר כולנו הרי צריכים לשתות ארבע כוסות. אז כל אחד מהמסובים, אנשים כולם, יחזיקו את הכוס ביד בשעת הקידוש. יחזיקו את הכוס ביד בשעת הקידוש. כדאי ביד ימין, מי ששמאלי לבני אשכנז יחזיק ביד שמאל, לבני ספרד יחזיק גם ביד ימין. אז הקידוש, כיוון שכולם צריכים לשתות מהיין, אז יחזיקו אותה ביד. וכאן דבר פילי פלאים, פילי פלאים, ארבעת הכוסות. יש פה מוטיב שחוצה את כל הלילה. בואו נראה. למה שותים ארבע כוסות? אומר רשי, בקטע השישי, כנגד ארבעה לשונות גאולה, האמורים בגלות מצרים, כולם מכירים, כדי לעשות קו, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. מה זה? נכון, כולם אומרים את זה, אבל מה זה? בואו תראו. נאמר בברית בין הבתרים, בקטע השביעי למעלה. ויאמר, הקדוש ברוך אומר לאברהם, מה הולך להיות? דבר ראשון, כדי לעשות קו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. זאת אומרת, אנחנו עוברים לגור במדינה אחרת. גלות, ארץ לא להם. בית, עוד קו, ועבדום. אנחנו הולכים להיות מה? עבדים. עוד קו, ועינו אותם. ועינו אותם פירוש הדבר, הולכים לעבוד בפרך, עבודה קשה. עכשיו מכל זה צריך לצאת. הנה בואו תראו, בקטע השמיני. לכן אמר לבני ישראל, אני השם, כדי לעשות קו ראשון, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, לא יותר עבודת פרך. אבל עדיין מה? עבדים. שלב הבא, והצלתי אתכם מעבודתם. יותר כבר לא עבדים. אבל עדיין איפה? במצרים. שלב ג', וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. שלב ד', ולקחתי אתכם מלאם. אז לכן זה פרוסס, זה תהליך. ביציאה מעבודת פרך, מעבדות, ממצרים, ולקחתי אתכם מלאם. יש עוד הסבר למה שותים ארבע כוסות, כותב רש"י בקטע התשיעי, כנגד שלושה, כנגד ג' כוסות, שנאמרו בפסוק זה. איזה פסוק? אצל שר המשקים. הנה, בקטע העשירי. מה כתוב כדי לעשות קו? וכוס. פרו בידי הבטלר, שר המשקים אומר, והיקח את הענבים והאסחת אותם פעם שנייה אל כוס פרו, פעם שלישית, והאתן את הכוס על קו פרו. שלוש פעמים שר המשקים מזכיר את המילה מה? כוס. וכוס רביעית, ברכת המזון. מה זה קשור? מה זה קשור בכלל? לליל הסדר. פשוט מאוד. איך יוסף ידע ששר המשקים חוזר לעבודה? ואיך הוא ידע ששר האופים נתלה על העץ? פשוט מאוד. מאוד פשוט. מה חולם שר המשקים? בואו נראה. בקטע 11. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. ויאמר לו, בחלומי. והנה היא... כדי לעשות קו, גפן לפניי. הוא רואה גפן. ובגפן, 13 רגים, 3 ענפים, בנצ'ס. והיא כפורחת, עוד קו. זאת אומרת, יש עכשיו עלים. ליבס, עלים. עלתה ניצה, יש פרחים. הבשילו השקלותי הענבים, מהפרחים יוצאים ענבים. יש פה מה? תהליך, פרוסס. שלב אחרי שלב, זה אמת. הוא חוזר לעבודה. מה חולם שר האופים? הוא רואה בסל העליון מכל מאכל פרו. הוא גל לחם, הכל למעלה, נכון? איפה חרישה? איפה זריעה? איפה קצירה? איפה קמח? איפה עיסה? אין. ישר הוא רואה את האוכל. זה לא ריל, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, הוא לא חוזר לעבודה. זאת אומרת, ארבע כוסות, השלוש בחלום של שר המשקים בעצם באים ללמד אותנו שיש כאן תהליך. אם יש תהליך, לאט לאט, עד שמגיעים בסופו של דבר לגאולה. ופה מאוד כדאי לשאול שאלה בסדר. קרוב לוודאי שכמעט אף אחד לא ייתן תשובה. אולי אף אחד. וזה דבר נפלא. כמה מצוות יש בלילה? יגידו כל הילדים הנכדים, מה זאת אומרת כמה מצוות יש בלילה? יש לנו אכילת מצה, מצווה מהתורה. יש לנו סיפור יציאת מצרים, שזה גם מצווה מהתורה. ושני מצוות מדרבנן, מרור ודלת כוסות. יש עוד מצווה בלילה? יש עוד מצווה? מצה. אמרנו, אכילת מצה. מצווה מהתורה, מצה, דלת כוסות, מרור, סיפור יציאת מצרים. הלל, זה חלק מסיפור יציאת מצרים, חלק מהסיפור. הכל נעצר, ואז אתם תבואו ותגידו, כן, יש עוד מצווה, לא פחות מדלת כוסות. ולפני שתגידו, תגידו לכולם, אל תדאגו, אתם מקיימים את המצווה, אבל בואו תראו מה שאתם עושים. כותב הרמב״ם בקטע ה-12, חרוסת, כדי לעשות קו, חרוסת, מצווה מדברי סופרים, זכר לתית, שהיו עובדים בו במצרים, והשורה האחרונה בסוף, ומביאים אותה על השולחן בלילי פסח. עוד מצווה יש מדברי סופרים, שבליל הסדר, מתחילת הלילה ועד הסוף, כל הזמן יהיה על השולחן, וזה בדרך כלל נמצא על הקערה, חרוסת. יותר מזה, זה הפעם היחידה בכל חז"ל שנותנים לנו רסיפי, נותנים לנו מתכון איך עושים חרוסת. הנה, בקטע ה-13, תשובת הגאונים, אומרים בעלי התוספות, מפרש לעשות חרוסת מפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. כל פרי בשיר השירים, ממנו עושים חרוסת. תחת התפוח עוררתיך, תפוח. כפלח הרימון, הנה, לא קל להשיג רימון בתקופה הזאת, אבל אם אפשר, למה לא? תאנה, חנתה פגע, פיג, אלב התמר, די תגוז, אל גינת תגוז ירדתי, שקדים, וכמובן גם כן מה? יין. זה דבר נפלא, בריא, בריא, אין בזה שום דבר לא טוב, הכל טבעי, וזה זכר לתית, לסמנט לתית של מצרים? איך יכול להיות? התשובה היא, מה שאתמול היה טיט, מה שאתמול היה מר, היום נהפך להיות מה? מתוק. זה תהליך, לאט לאט. ופה כדאי גם להוסיף, אתם יודעים הרי שאוכלים פירות, אמרנו זה הרבה פעמים, במשך השנה שאוכלים פירות משבעת המינים, יש סדר מה אוכלים קודם. מהו הסדר? מה שהכי קרוב למילה? ארץ. אז בואו תראו, בקטע 14, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקע ובהר. שימו לב, ארץ, חיטה שעורה, חיטה ושעורה זה לא פירות. אז גפן, כדאי לכתוב מתחת המילה גפן את המספר 3, תאנה זה 4, רימון זה 5, ארץ זית שמן, או הזית קרוב למילה ארץ זה 1, ודבש, הכוונה היא תמר, די, זה 2. אז איך אוכלים פירות משבעת המינים? זית, תמר, תאנה, גפן, תאנה ורימון. נכון? אכלתם פעם זית. מיד הוצאתם את הגרעין מהפה. למה? כי זה מר. לא נעים להשאיר את זה ללשון. אוכלים תמר? אוהו, זה מתוק. אפשר להשאיר את הגרעין על הלשון עוד חצי דקה. זה לא דוחה? זה נעים. מגיעים לענבים, תלוי, אם הגרעין גדול, מוציאים את הגרעין. גרעין קטן, אוכלים את זה ביחד עם הפרי. מגיעים לתאנה, כבר אי אפשר להבדיל בין הגרעין לבין הפרי. אוכלים את מה? את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את הגרעין. אותו גרעין שבהתחלה היה מר, זוכרים? אצל הזית, עכשיו נהיה מה? מתוק. זה ליל הסדר. זה תהליך. שהמר של אתמול נהפך מתוק היום. כן, החרוסת היא זכר לתית, וזה יהיה על השולחן, וזה מצווה לא פחות מדלת כוסות, מצווה מדברי סופרים, כמו דלת כוסות. זה הלילה. אם כך, נמשיך לעבור הלאה, מעבר לעמוד, צד השני, מספר 15, הוא הורחץ. בלילה הזה, יש דבר מעניין, שלא קיים בשום לילה. בלילה הזה נוהגים חלק גדול מהקהילות שההורים והזקנים, הסבים, הסבתות יושבים ליד השולחן והילדים מביאים להם נטלה ליטול להם ידיים. גם אם אמא עסוקה במטבח עוד כמה דברים להביא לשולחן, בוא אמא תשבי, נוטלים לילדים ידיים. למה? אם זה להראות חירות, אז שאח הקטן ייטול ידיים לאח הגדול או לאחות הגדולה. אז ודאי שיש פה משהו אחר. מה יש פה? זה הלילה שבפעם הראשונה התקיימה המצווה של כיבוד הורים בצורה הכי נקייה ואמיתית. בלילה הזה רבקה שלחה את יעקב לקבל את הברכה מאבא. מיצחק. יעקב לא רצה. הוא לא רצה. למה הוא לא רצה? כי אמא אומרת לו, לך תגיד לאבא, אני עשיו. תשקר לאבא. והיא אומרת לו, כי אתה צריך לשמוע בכל אמא. ואני יודעת שכתוב בתורה שאסור לשקר. אבל אני אומרת את זה לך בנבואה. נביא יכול להגיד לנו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לשעה, לזמן קצר. ואחר כך הוא שומע בכל אבא, והוא עוזב את ארץ ישראל לפדן ארם. הוא לא רצה, לא מה שאמא רצתה, ולא מה שאבא ביקש. הוא לא רצה. אבל למה הוא עשה את זה? כי כיבוד הורים זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שנוח לי, אם זה מסתדר לי. כבד את אביך ואת אמך, למה? כאשר צבחה השם אלוקיך. זה קרה בלילה הזה. הנה, בואו נראה. למעלה. אומרת רבקה ליצחק, ואתה בני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. לך, תיקח את הברכה מאבא. אומר אורחיים הקדוש בקטע ה-16. פירוש, אגם, שיש בדברים אלו כגניבה דעת, עם כל זה יש לך לשמוע בקולי. מלבד חיוב מצוות כיבוד אב האם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה. וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעון. ולזה אמרה שמע בקולי, שנביא יכול להגיד לנו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שם. ואבא אומר לו בקטע ה-17, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקרא שם לבנות כנען, קום לך פדן ארם. אז פה בלילה הזה יתקיים מצוות כיבוד הורים, פעם הראשונה. אז הנה בלילה הזה, אנחנו נוטלים ידיים לאמא ואבא. מכוח הברכות האלה של אז, אנחנו זוכים להתברך לדורות. מכאן בקטע העשירי, קרפס. קרפס, מטבילים ירק במי מלח. למה? כי איך מתחיל הלילה? זה ליל הסדר, לא? הכל מסודר. איך מתחיל גלות מצרים? במכירת יוסף. איפה מופיע מכירת יוסף בהגדה? כאן. הטבילו את הקטונת. במה? בדם. דם הוא מלוח. סולטי, מלוח. גם כאן, הנה. מטבילים את הירק במי מלח. ותראו כמה נפלא בקטע העשירי. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. אומר רשי, כדאי לעשות קו, פסים כמו קרפס ותחלת. אז זה רומז על מכירת יוסף. מה בא אחרי הקרפס? מה בא אחרי הקרפס? יחץ. יחץ, שוברים את המצה, נכון? האמצעית. יחץ, גם המשפחה נשברה. כי עכשיו הם כבר לא ביחד, מכרו את יוסף. ואז בא המגיד לחבר את כל המשפחה בחזרה ביחד. לחבר אותם. עוד דבר. כדאי להגיד, חוצים את המצה, כמה מצות יש? לפי רוב השיטות, 3 מצות. כנגד אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, המצה האמצעית שאותה חוצים, היא המצה של מי? של יצחק. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, גמרא בשבת, חטו בניך, מה אני אעשה איתם? אמר לו אברהם, שימותו על קידוש השם. הקדוש ברוך הוא לא שמח עם התשובה. הוא הלך ליעקב, אמר לו, חטו בניך, מה עושים איתם? שימותו על קידוש השם. איזה תשובות הוא מקבל? הלך ליצחק, אמר לו, חטו בניך. מה אומר יצחק? הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, בוא נעשה חשבון. מה ממוצע השנים של האדם? 70 שנה. עד גיל 20, אתה לא מעניש אותו. אז כמה נשאר? 50. חצי מה-50 שנה הוא ישן. אין לו, הוא לא יכול לעשות עבירות, הוא ישן. כמה נשאר? 25. חצי מה-25 הוא עובד, אין לו זמן לעשות עבירות. אז כמה נשאר? 12.5 שנים הקדוש ברוך הוא, מה זה בגדיל? כך אתה חצי, אני חצי, וגמרנו. שמח הקדוש ברוך הוא על התשובה הזאת. לכן את המצה האמצעית חוצים. כי המצה הזאת בעצם של יצחק, יצחק בא ואומר, פלגה עליי, פלגה עליך. נתחלק, זה לא כל כך נורא. תסלח, תחפר לה. מכאן למגיד, בקטע ה-20. באים לספר ביציאת מצרים. אז כדאי לומר, שואלים, ראשונים, אחרונים, זה מצווה מהתורה לספר בלילה הזה. הגעת לבנך, למה לא מברכים על זה? ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר כנישנו אותה וציוונו לספר ביציאת מצרים. מצווה מהתורה. התשובה היא, אומר החתם סופר, מברכים. מי אמר שלא מברכים? אבל עכשיו אי אפשר לברך. כי עכשיו איפה אנחנו? במצרים. כשנגיע בלילה לפני האוכל, ונגיד את הקטע מיעלל, בצאת ישראל ממצרים, או, עכשיו יוצאים, מיד בקטע 22 למעלה בצד עצמו, הנה הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאה לנו, וגאל את אבותינו ממצרים, וכו' וכו', נודה לך שיר חדש, ברוך אתה השם, גאל ישראל. יש ברכה, רק הברכה היא שם, היא לא כאן. וכמה נפלא, אומר החתם סופר, יש לזה דוגמה, גר שמתגייר, גוי שנהיה יהודי, הוא יכול לברך על התבילה לפני שהוא תובל? לא, הוא לא יכול להגיד שקדישנו ממצוותיו וציוונו, הוא עדיין לא ציוונו, הוא גוי. אז מתי הוא מברך? אחרי התבילה. גם כאן, מברכים. מתי שצריך, אי אפשר בלילה, בהתחלה. קטע 23, הלך מעניה. דיאכלו אבותנה בארד המצרים. הנה זה הלחם שאכלו אבותינו במצרים. אני לא מבין איזה לחם אכלו במצרים. לחם של צער, של מרירות, של קושי, של כמעט ייאוש. את זה נותנים עכשיו? כל דכפין יתה ויוכל? איזה לחם נותנים? לחם של צרות, של צער? התשובה היא, מי שנמצא במצב שקשה לו, קשה לו מאוד, יש לו צער גדול, ובכל זאת הוא יודע לחשוב על השני, הוא יודע גם בקצת שיש לו גם לעזור לשני, לחם כזה נהפך להיות לחם של חירות. לחם של חירות. זוכרים, סיפרתי לכם פעם אחד השבתות שהיינו בארץ, היינו במקום בקרמיאל, הגיע הזמן לברכת המזון, בשבת, בעל הבית ניגש לארון, מוציא קופסה קטנה מעץ, בתוך הקופסה יש סידור קטן עם דפים קרועים, הוא מברך ברכת המזון. אחרי ברכת המזון, הוא מסביר לי, זה היה הסידור של אבא שלו. הוא היה בגיל 17 בשואה, במחנה. יום אחד ניגש אליו יהודי, מבוגר, אומר לו, אני רואה שיש לך לחם, תן לי קצת. לא אכלתי כמה ימים, נתן לו את הלחם. בינתיים, אבא שלו, אבא שהיה בחור בן 17, ראה שאותו יהודי מחזיק סידור ביד. הוא אומר לו, כבר לא התפללתי תפילה כל כך הרבה זמן, אפשר להתפלל 5 דקות פה מנחה בצד? הוא אומר לו, תתפלל. הוא גמר להתפלל, הוא אומר לו, אתה יודע מה? תיקח את הסידור. אני יודע את התפילה בעל פה, תיקח. מה, באמת? כן. הוא מכניס את היד לכיס, אתה יודע מה? תיקח עוד פרוסה, שיהיה לך גם למחר. ומדי פעם, היה לו סידור בכיס. יום אחד הנאצי רואה שיש לו משהו בכיס, הוא אומר, מה יש לך? מוציא ומראה לו סידור, הוא זורק את זה לרצפה, דורך על זה, אתה עוד מאמין באלוקים? והיכה אותו, היכה אותו, לקח לו שבועות עד שהוא קצת חזר לעצמו. והוא אמר לו, הסידור הזה יהיה אצלי במשרד, כל בוקר שאני נכנס, אני דורך עליו. עברו שבועות, הוא התחזק, יום אחד הוא היה צריך לעבור שם על יד המשרד של הנאצים, אך שימו, הוא ראה את הסידור על הרצפה, הוא ראה שאף אחד לא מסתכל, לקח את הסידור, הכביא אותו איפשהו היה, וכך הוא עבר איתו את המלחמה. מדי פעם היה מברך בסידור הזה. הוא אמר לבן שלו, לפני שהוא נפטר, בקשה, מדי פעם תמשיך לברך מהסידור הזה. הבן לקח את הסידור, שם אותו בקופסה, כתב, על הקופסה מלמטה, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא על הלחם לבדו. קיבל את זה בשביל לחם, לא. הסידור חסו לי מהלחם. מי שיודע לתת מהקצת שיש לו, גם כשקשה לו, הלחם הזה יהפך להיות לחם של חירות. אז איך אוכלים את הלחם הזה בליל הסדר? את הלחם עוני? בהסיבה. מי שאוכל את המצה בליל הסדר בלי הסיבה, מה היה הלכה? צריך לאכול עוד פעם. צריך לאכול עוד פעם. כי זה לחם עוני, אבל אוכלים אותו בחירות, באופן של חירות. הלאה. קטע 25, וזה מאוד כדאי להגיד את הקטע הזה בלילה, להסביר לכולם. מה נשתנה? מה זה השאלות האלה, מה נשתנה? כאילו עושים, צריכים להסביר, עושים עכשיו הפסקה בסדר, ועושים איזה סיכום. אז מה ראינו פה בינתיים בבית, עד עכשיו, שאין כל השנה? דבר ראשון ראינו שכל השנה אוכלים מה? חמץ ומצה. הלילה הזה פה על השולחן יש רק מה? מצה. דבר נוסף ראינו, כל הלילות אוכלים תמיד ירקות, פתאום מביאים לשולחן גם כן מה? מרור. כל הלילות אין דיפ, לא מקבילים. הלילה הזה שני פעמים, איזה שני פעמים? פעם אחת הקרפס, ועשינו בורא פרי אדמה, והכוונה באדמה גם על מה? על המרור. אז כבר מגלים לנו שאחר כך יהיה עוד הפעם, נכון? ועוד יותר, בלילה הזה אוכלים בין יושבים ובין מסובים. כל הלילות, סליחה, בלילה הזה כולם מסובים. מה קורה פה? אז זה השאלות. עכשיו, מהי התשובה לכל השאלות האלה? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, לעצור ולהסביר. אנחנו צריכים להסביר. עבדים היינו, אז לכן, מה הייתה השאלה הראשונה? יצאנו מהר מהר, אוכלים רק מצה. עבדים היינו, מה אוכלים בלילה הזה? מרור, כי היה קשה. עבדים היינו ויצאנו לחירות, מדבילים. מי מדביל אוכל? בן חורין. נוהגים אפטייז, ככה לטעימה, מדבילים. הלילה הזה יצאנו לחירות, יושבים מסובים. אז צריך להסביר, חשוב להסביר, איך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ממצרים, עונה על ארבעת השאלות. מי כאן? נמשיך הלאה. בקטע 28. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע. כדאי לכתוב מעל רבי אליעזר ורבי יהושע, הם היו לוויים. כך אומרת הגמרא בסוטה דף כף א'. הם היו לוויים. רבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון היו כהנים. כך נאמר בבבא מציעא דף י"א. רבי עקיבא היה בן גרים. נאמר בגמרא בסנהדרין צדיק ו. פירוש הדבר, כל אלה לא צריכים לעשות סדר. כי הכהנים במצרים לא עבדו בפרך. חיו חיים רגילים. ובן גרים, הסבא שלו בכלל לא היה במצרים, היה גוי. התגיין. אז היינו אומרים, אולי הם לא צריכים לעשות את הסדר. בא בעל ההגדה ואומר, כולם בסדר. גם הכהנים, גם הלוויים, וגם בני הגרים. מעניין, מי הראשון שמופיע ברשימה? רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא זה שגם מופיע הראשון במשנה בברכות. כי רבי אליעזר אומר, מימי לא הקדימני אדם לבית המדרש. הוא תמיד היה ראשון, אז הוא הראשון שפותח את התורה שבעל פה. במשנה ובהגדה של פסח. מי כאן? בקטע 29. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בן כמה הוא היה? 18. הוא היה נראה כמו בן 70. ומה הוא אמר לכולם? שצריך לקרוא קריאת שמע בלילה. להזכיר יציאת מצרים בלילות. אף אחד לא קיבל את זה. בחור בן 18 יגיד לכולם מה לעשות. בחור צעיר. עד שדרשה מי? מי דרש את זה? עד שדרשה בן זומה. כי בן זומה אומר במשנה באבות, איזה חכם הלומד מכל אדם. מה זה משנה בין כמה הוא? בין 18, בין 50, בין 100. אמר טוב, אפשר ללמוד גם מהצעירים. כאן בקטע ה-30, ברוך המקום, ברוך הוא. הרבה פעמים שואלים הגברים, בעיקר הנשים, למה צריך לנקות את הבית כל כך לפסח? מה כל הניקיונות האלה? מנקים, מנקים מפורים. עד כדי כך לפעמים הילדים זה קורבן פסח, והאבק עשו אותו חמץ, הכל נקי, נקי. למה? למה כל כך מנקים? כי בליל הסדר, גם בזמן המקדש, וגם בהרגשה שלנו, אוכלים כולם ביחד, במקום אחד. הבית הוא כמו מקדש קטן. והעבודה הראשונה בבית המקדש הייתה כל בוקר, הרמת הדשן, ניקו את הלב טובר, את השאריות, על המזבח. למה ניקו את זה דבר ראשון? ומי ניקה את זה? רק הכהנים עם בגדי כהונה. למה? הקדוש ברוך הוא, היה פה מלוכלך, לא יכלת להיכנס, ניקינו, זה נקי, עשינו מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. עושים לקדוש ברוך הוא מקום להיכנס, הוא עושה לנו בחזרה גם כן מקום. לכן הקדוש ברוך הוא, אחד מהשמות שלו זה מה? המקום. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין, אנחנו שותפים, לא עבדים ולא פועלים, שותפים, פרטנרס. מה המפתח לשותפות? מילה אחת, ספייס. שכל אחד נותן לשני ספייס, מקום. נותנים מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס, הוא מחזיר לנו בחזרה. ברוך המקום, ברוך הוא. למה אומרים ברוך שנתן תורה? הרי את התורה נקבל עוד 50 יום. את התורה נקבל הרי מתי? בשבועות? כי בלילה הזה יש מצווה לדרוש ביציאת מצרים. דורשים? אין את זה בשום לילה אחר. כמו שבבוקר מברכים ברכות התורה, כל בוקר פתאום אדם מקבל עלייה לתורה. הוא מברך עוד הפעם. למה הוא מברך עוד הפעם? כי לא כולם יכולים לעלות לתורה. עולים רק 3 או 7, תלוי מתי. אז מי שזכה לעלות, יש לו חיוב לקרוא בתורה, הוא מברך עוד פעם ברכת התורה. גם בלילה הזה יש עניין לדרוש ביציאת מצרים. בקטע אחרי זה, כנגד 4 בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. למה כתוב אחד, 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 אחד? כנגד 4 בנים, חכם, רשע, תם, אינו יודע לשאול. תשובה היא, כל ילד בבית הוא אחד, הוא מיוחד. איך שהוא, כל ילד הוא מיוחד. ההורים אוהבים את כולם, איך שהם. וכשנותנים לילד להרגיש את זה, תמיד הוא גודל, תמיד הוא יצמח, תמיד הוא יהיה לו ברכה. וכאן עוד שאלה, מה ההבדל בין השאלה של החכם לשאלה של הרשע? שניהם אומרים אותו דבר. החכם אומר, בעריכות, מעדות, החוקים, המשפטים, אשר ציווה, השם, אלוקינו אתכם. ומה אומר הרשע? מה העבודה הזאת לכם? זה אותו דבר. התשובה היא, הנה, בקטע 32, למעלה בצד שמאל, ב-33, החכם יודע לעשות קו, כי היא שלחה בנך מחר, זה שאלת החכם. החכם שואל, מי ששואל רוצה ללמוד, רוצה לדעת. ביהדות, חכם הוא בתנאי אחד, שהוא תלמיד חכם, שהוא נשאר תלמיד, שהוא כל הזמן לומד. הרשע, בקטע 33, בשורה השלישית, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. הוא אומר, הוא אומר, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לשאול, הוא רק אומר את מה שהוא רוצה וזהו. זה עושה את ההבדל. כאן, בקטע 34, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זכה בארץ לא להם, כדי לעשות קו ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, הגלות יהיה 400 שנה. קצת אחרי זה מה כתוב? דור רביעי, זה לא לפנינו, בברית בין הבתרים, דור רביעי ישובו הנה. מדברים על גלות, זה שנים. מדברים על גאולה, זה דורות. למה? כי מה המפתח לגאולה? שיש חיבור בין הדורות. מדור דור. שיש חיבור בין הדורות, וזה הלילה, זה המפתח לגאולה. בקטע 35, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זאת היא? מה שכתוב קודם, ברית בין הבתרים. ופה יש עוד דבר נפלא. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. תמיד, בכל דור. נכון? לא, לא. תראו איך קוראים את זה. שלא אחד, שאנחנו לא אחד, שאנחנו לא מאוחדים, בלבד, זה בלבד, עמד עלינו לחלותינו. שלא אחד, כמה? בלבד, עוד כמה, עוד פסיק, עמד עלינו לחלותינו. מה עומד עלינו לחלותינו? שאנחנו לא אחד, שאנחנו לא מאוחדים, זה בלבד עומד עלינו לחלותינו. קטע 36, צאו למד. מה ביקש לבן? פרעה לא גזר על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל, כדי לעשות קו. מה זה לעקור את הכל? שלא נגיע הביתה לארץ ישראל. הוא רצה שרבקה לא תלך להתחתן עם יצחק בארץ ישראל, נביא את יצחק לפה. הוא רצה שיעקב יישאר פה ולא יחזור לשם, רימה אותו 7 שנים ברחל, 7 בלאה. ולבן חזל אומרים, הוא בלעם, רצה לקלל אותנו ערב הכניסה לארץ. זה נקרא לעקור את הכל. בקטע 37, יעקב אבינו יורד למצרים, וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. מה? הוא היה אנוס על פי הדיבור? הקדוש ברוך הוא אמר לו לרדת? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לרדת. הנה הפסוק בקטע 37 א', ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי, כדי לעשות קו, אלך והרנו בטרם אמות. הוא רצה לבד ללכת לראות אותו, את יוסף, לפני שהוא מת. מה זה אנוס על פי הדיבור? נכון, יעקב רצה ללכת למצרים לראות את יוסף לשבועיים, 3, ואחר כך לבוא הביתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אתה נשאר שם, אני אביא אותך בחזרה. הנה בקטע 37, פסוק אחרון, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. זה אנוס על פי הדיבור, שהוא לא יכל היה לחזור משם, אלא הקדוש ברוך הוא הביא אותו בחזרה אחרי שהוא נפטר. מכאן, בקטע 38, במתי מעט, כמה ירדנו למצרים? כמו שנאמר, ב-70 נפש. נכון? 70? בואו תראו מה כתוב בתורה. בקטע 39, כל הנפש הבא ליעקב מצרים היוצר יריחו מלבד לשם בני יעקב כדי לעשות קו, כל נפש 66. נכון? כתוב אחרי זה. בני יוסף, מנשה ואפרים עוד 2. יוסף, עוד 1. יוכבד נולדה בין החומות, סך הכל כמה? 70. אבל למה קל לעשות את זה בצורה כזאת? 66, ועוד 1, ועוד 2, ועוד 1. 70 וגמרנו. אומר הגר"א, 66 בגימטריה גלגל. וויל, גלגל. גלות זה גלגל, זה מסתובב. אי אפשר לדעת לאיזה צד. מתי הגלגל של הגלות נעצר? בקטע ה-40, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון כדי לעשות קו, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. המקום הראשון בארץ ישראל שהגענו היה הגלגל. בגלגל נעצר הגלגל של הגלות. קטע 42, ואת עמלינו אלו הבנים. למה עמלינו אלו הבנים? פשוט מאוד, כי כל דבר שאדם אוהב, הוא עובד קשה, הוא משקיע כוחות, הוא אוהב את זה, הוא עושה את זה עוד פעם. מה אדם אוהב יותר מתמשפחתו? אז לעמלינו אלו הבנים. מכאן, דבר מעניין מאוד, מאוד מאוד מעניין, בקטע 43, ויוצאינו השם ממצרים, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים. תגידו לי, תשאלו בסדר, מה היה קודם, מכת בכורות או יציאת מצרים? כל ילד בגן, בחדר, יודע שמה היה קודם? מכת בכורות, לא? בטוח? 100%? כן? 100%? מכת בכורות ואחר כך יציאת מצרים? בואו נראה. מתפללים מעריב, לא? כל לילה. מה אנחנו אומרים בקטע 44? העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה. אותות ומופתים בעדת מלאכה, כדי לעשות קו. המכה בעברתו כל בכורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתורם, לחירות עולם, או, צודקים? קודם מכת בכורות ואחר כך מה? יציאת מצרים, כן? בואו נמשיך הלאה. מה נגיד מחר בבוקר? בקטע 45, ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, ומבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרקת. קודם מה כתוב? ממצרים גאלתנו. ומה כתוב אחר כך? כל בכוריהם הרקת. אז התבלבלתי. מה היה קודם? יציאת מצרים או מכת בכורות? בלילה קודם היה מכת בכורות ויציאת מצרים. בבוקר הפוך. קודם יציאת מצרים ואחר כך מה? מכת בכורות. ואם זה לא מספיק לכם, בואו נראה את הפסוקים. נאמר בקטע 46, והיא בחצי הלילה היכה כל בכור. אז מתי השם היכה כל בכור? מתי? בלילה. בארץ מצרים. ואז יש עוד פסוק, במדבר, כי לי כל בכור ביום אקותי כל בכור. אז מתי השם יקע אותם? ביום. פעם כתוב בלילה, יקע השם כל בכור, פעם כתוב ביום אקותי כל בכור. תראו כמה נפלא. אמר רבי יוחנן, כדי לעשות כאה בשורה השנייה, אף על פי שיקע אותה מכת מוות מחצי הלילה, הייתה נפשה מפרפרת בהם עד בוקר. זאת אומרת, הם קיבלו מכה בלילה, זהו, מזה כבר לא יצאו. אבל הם לא מתו מיד. הם כל הזמן זזו וצעקו. לכן הייתה צעקה גדולה שכמוה לא הייתה. כולם פחדו, אולי זה גם יגיע לאחרים. מתי הם מתו? לגמרי, בבוקר. כשאנחנו יוצאים, מאיפה יצאנו ממצרים? כל היהודים ממצרים הגיעו לרעמסס. משם יצאנו, ויסעו מרעמסס. אז בדרך, ראו, בבית הזה מת מצרים, בבית הזה מת מצרים. כי בלילה לא יכלנו לראות את זה, היינו בבית. אז באמת, מה היה קודם? תחילת מכת בכורות היה מתי? בלילה. זה היה ההתחלה של המכה. מתי היה סוף של המכה? זאת אומרת שהם מתו לגמרי? בבוקר. כדאי להסביר? הנה, לפנינו. בהקדמה למסכת צמחות. מכאן אנחנו מגיעים למכות. דם צפרדי הכינים. נוהגים בבית ישראל, שבשעה שומרים את המכות, עם האצבע לא, דם צפרדע. מה עושים עם, עם היין בתוך הצלחת? שותים אותו אחר כך? מה? לא שותים. מהצלחת, לא שותים. שופכים אותו. נכון, למה? מי רוצה לשתות יין של דם צפרדע, כינים, הרוב? כן, לא שותים. כך כתוב באמת. אז לכן, מאוד חשוב להגיד לבני הבית, מאוד חשוב, שעושים עם האצבע דם, האצבע בינתיים היא רטובה מידם קצת, נכון? מחזירים אותה לכוס לצפרדיה. אז מצד אחד מוציאים קצת זה מידם, אבל קצת מחזירים לכוס, את הדם, את הצפרדיה. אז לכן, או, כדאי פשוט לייבש את האצבע. זאת אומרת, עם טישו, בין מכה למכה, או עם הכוס, ככה. בדרך כלל לא כדאי ככה, כי זה גם ישפך על המפה. ובדרך כלל גם בליל הסדר, אני מקווה שלא שמים ניילון על השולחן. לפחות בלילה הזה, שיהיה בלי ניילון, התלכלך, לא נורא, זה לכבוד שמיים, בני חורין, חתונה, אגייצ'מן איתנו עם הקדוש ברוך הוא. אז אפשר בלי ניילון על המפה, לא נורא, גם אם הניקוי יבש, לא יוריד את הכל, אל תדאגו, שווה הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מבית עבדים, לתת לו מפה עם קצת יין, גם אם זה לא מתנקה. בכל אופן, אז כדאי, אם עושים את זה עם האצבע, פשוט להשתדל לא להחזיר אותה בחזרה, רטובה, לתוך הכוס. מכאן בואו נראה קצת המכות. מכת צפרדע, בקטע 48. ויאמר פרעה למשה ולאהרון. ויקרא פה, סליחה, פרעה למשה ואהרון, ויאמר, העתירו אל השם, ויסר הצפרדעים ממני. הוא מבקש שיסלק את הצפרדעים. ויאמר משה לפרעה, בשורה השלישית כדי לעשות קל, יתפאר עליי למתי העתיר לך. מתי אתה רוצה? מה אומר פרעה בשורה האחרונה עוד קו? ויאמר למחר. למחר? אז למה פרעה בא היום? למה הוא בא היום? שיבוא מחר. אומר לו משה, תקשיב טוב, האלוקים שלנו מדברים איתו היום, הוא גם יכול לעשות מחר. אומר פרעה, לא יכול להיות. אני מכיר את כל הכוחות שיש בעולם. אפשר לשנות את הטבע, אפשר להפוך מים לדם, גם החבר'ה שלי עושים את זה, אומר פרעה. אבל רק היום בשביל היום. אין שום כוח פה בעולם שמדברים איתו היום, והוא יכול לעשות מחר. אין, בוא תראה שיש. אז מי מכת הצפרדע, כדאי להגיד את זה בלילה, בכל המכות כתוב מה? מחר, מחר, מחר. מדברים היום, וזה קורה מחר. עכשיו תראו דבר נפלא. בקטע ה-19, מכת הצפרדע בשורה האחרונה, הנה אנוכי נוגף, בקטע, סליחה, 49, הנה אנוכי נוגף, את כל גבולך בצפרדעים. הצפרדעים הגיעו עד הבורדרס, עד הגבול. למה? חזל אומרים, כי כוש, השכנים של מצרים, כל הזמן הייתה מלחמה על הגדר, על הגבול. אומר משה, האלוקים שלנו קובע גבולות. יצב עמים, יצב גבולות עמים. הוא קובע גבולות. אז הנה, עכשיו יש גבול, יותר אין מלחמה, זה שייך למצרים, כל השאר לכוש. איך שומרים על הגבול? או עושים גדר, או מה? שותלים עצים. כל כך הרבה עבדים, פרעה החליט, שותלים עצים. ואז מה קורה? עוד הפעם בקטע ה-50, ויעלה הרבה על כל ארץ מצרים, ואילך בכל גבול מצרים. למה עוד הפעם? התשובה היא, כתוב בתהילים, בקטע ה-51, נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, ויח הברד, ויח גפנם ותהנתם, כדי לעשות קו, וישבר עץ גבולם. הברד שבר את העצים. אם הוא שבר את העצים, אין יותר מה? גבול. פרעה אותם, יגיד, מגיע לי יותר, כוש יגיד, מגיע לי יותר. אומר לו, משה, אל תדאג. במכה הבאה, תראה את אותו גבול. הרבה הגיע בדיוק לאותו גבול של הצפרדים. עכשיו יש פה דבר, פילי פלאים. מכת הברד. מה היה בברד? היה קולות, זוכים? היה ברד והיה גשם. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות, כדי לעשות קו, עוד קו והברד, עוד קו, ומטר לא ניתח הארצה. זאת אומרת, לפי הסדר, מה הכי מפחיד? הכי מפחיד זה מה? קולות, אחר כך ברד, ואחר כך מטר. פסוק אחרי זה, ויער פרעה כדי לעשות קו, כי חדל המטר, דבר ראשון, ברד, דבר שני, והקולות, למה זה הפוך? כי פרעה לא מפחד מכלום, חוץ מדבר אחד, יש לו פחד מוות, ממה? מגשם. למה? כי ברגע שירד גשם במצרים, במצרים אין גשם, יש אלוהים שקוראים לו פרעה, ואיתו האלוהים שקוראים לו מה? הנילוס, וזה כולם מאמינים. פתאום מתחיל לרדת גשם, המצרי ברחוב מתחיל להסתכל למעלה, ועוד מצרי, ככל שהמצרים יסתכלו למעלה ויחשבו אולי יש אלוקים בשמיים, אז פרעה כבר לא יהיה אלוהים למטה. אז לכן פרעה מפחד רק מדבר אחד, ממה? מגשם. ברגע שפרעה אומר אין גשם, הצלחנו. בואו נמשיך עוד קצת, נראה פה עוד כמה דברים. בקיצור, בעמוד האחרון, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, פסח מצא ומרור. רבן גמליאל אומר, מצוות צריכות כוונה. לכן צריכים להסביר מה זה פסח, מה זה מצא, מה זה מרור. בקטע 54, נאמר לפניו שירה חדשה. ההלל בליל הסדר נקרא שירה. זה לא הלל רגיל, זה אותו מילים, אבל יש לזה סטטוס אחר. למה? כי הלל תמיד אומרים מתי? ביום. אומרים אותו בעמידה. ואסור להפסיק עד שגומרים את ההלל. מה עושים בליל הסדר? אומרים את ההלל בלילה, יושבים, ובאמצע עוצרים, הולכים לאכול וממשיכים אחר כך. לכן זה משהו ספונטני, זה שירה. אז האוכל זה שירה, הכל זה שירה. מכאן דבר נפלא. תראו מה קורה, אמרנו הרי חתונה, נישואין, אירוסין, התחלנו את הסדר. אנחנו בערב פסח, אסור לנו לאכול חמץ, נכון? וגם אסור לאכול מה? מצה עד הלילה. אז זה כמו חתן שנתן לאשתו את הטבעת בזמן הגמרא, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אז עכשיו היא אסורה על כל העולם, אבל היא גם אסורה לבעלה. כי מה צריך כדי שהיא תהיה מותרת לבעלה? חופה. מה זה חופה? שבע ברכות. אז בואו תראו, לפני שאוכלים מצה, יש שבע ברכות. הנה, בקטע 55, בורא פרי הגפן, ברכה ראשונה. מקדש ישראל והזמנים, ברכה שנייה בסוף הקידוש. גאל ישראל, לפני הברכה, הכוס השנייה, מספר 3. בורא פרי הגפן, 4, נטילת ידיים 5, המוציא לכם מן הארץ 6, אכילת מצה, 7, 7 ברכות. אז רגע, יגידו לכם, רגע, יש גם בלילה הזה שהחיינו? שהחיינו זה לא חלק מהלילה, אפשר להגיד גם שהחיינו בבית כנסת. אומרים אותו עם הקידוש, אבל לא חייבים. רגע, יש עוד ברכה. בורא פרי אדמה על הכרפס, זה כדי שישאלו הילדים, מה נשתנה? אבל זה לא חלק מהסדר. פה שבע ברכות, כך אומר לנו החוק יעקב על השורון ערוך, לפני אכילת מצה. בקטע 56, זכר למקדש כהילל. כך עשה הילל, בזמן שבית המקדש היה קורך, פסח, מצה ומרור, ואוכל אותם ביחד. את המר ואת המתוק ביחד. כי מי זה הילל? מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, הוא מקרב את כולם ביחד לתורה. ואז 57, לקראת סוף הלילה, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. שמתם לב מה קורה בלילה הזה? יש מצווה לספר בליל 15, כן? שנאמר, והגלת לבנך ביום ההוא. המצווה לספר היא מתי? בלילה. והפסוק? ביום. איך זה הולך ביחד? תספר בבית שהלילה של אתמול יהפך להיות יום, היום ומחר. מה שהיה חושך אתמול יהיה מחר. זה ברית בין הבתרים. תראו בקטע 58 מה כתוב שם, ויהי השמש לבוא, תרדמה נפלה על אברהם, אימה, חשיכה גדולה, חושך גמור. ואז מה כתוב? פסוק י' ז', ויהי השמש בא על התאיה, חושך, הנה תנור עשן, לפיד אש, עבר בין הגזרים האלה כדי לעשות קו, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. הכל היה בלילה, לזרעך ביום ההוא קראת השם. כמה שזה חושך, לזכור ביום ההוא. לכן, איפה ליל הסדר הראשון אחרי חורבן הבית היה? איפה הלכו לאכול? אצל מי הלכו לאכול? אצל רבי עקיבא. מעשה, היו מסובים בבני ברק אצל רבי עקיבא. למה? כי הם עולים לירושלים אחרי חורבן הבית, זוכרים? רואים שועל יוצא מאיפה? מקודש הקודשים. כולם בוכים. ורבי עקיבא מה? צוחק. שואלים אותו, מה אתה צוחק? מה פירוש מה אתה צוחק? מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? אומר להם רבי עקיבא, מה אני רואה? שהפסוק יתקיים. ציון שדה תחרש. הקדוש ברוך הוא פלאוד. חרש את הכל. פלן. חרשת הכל, ציון צדה תחרש. נו, אז למה אתה צוחק? צריכים לפקוט. אומר רבי עקיבא, לא כתוב ציון שדה תחרב. אין חורבן בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא חרש. אם הוא חורש היום, מה יהיה מחר? זריעה. מה יהיה אחר כך? צמיחה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אמרו לו, oh, עקיבא נחמתנו. כזה רבי עקיבא אומרים לו, אפשר לבוא אליך לליל הסדר? איך אפשר לשבת אחרי חורבן הבית ולשתות ארבע כוסות ולהיות מסובין, להרגיש בני חורים? רק רבי עקיבא יכול ללמד את זה. הוא רואה, גם בחושך, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. זה חוצה את כל הלילה. זה האגדה שלנו. זה הכוח שלנו עם ישראל. אנחנו עם ההולכים בחושך. איך אפשר ללכת בחושך? אי אפשר, לא. אנחנו מבינים שיש מהלך, יש מהלך גם בחושך. יראו אור גדול, מי כמו הדור שלנו רואה איזה אורות, תראו מה קרה לנו ב-68, שרק רק לחשוב על זה כל יום, זה להגיד הלל. הייטק מספר אחד בעולם, מבחינה צבאית מספר 8 בעולם, חקלאות בין הראשונים בעולם, רפואה וכל מיני תחומים, כל העולם בא אלינו, כל העולם, זה לא יאומן איפה היה דבר כזה, מי האמין, מי חלם על דבר כזה, זה אנחנו עם ישראל, זה המעלה הגדולה שלנו. לכם פסח זה הזמן שבו באמת אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כמה שנהיה יותר ביחד, כל השאר הקדוש ברוך הוא יעשה. זה הלילה הגדול הזה של פסח. רק לסיים במשפט אחד, כשפותחים את הדלת לאליהו הנביא, מאוד כדאי שראש הסדר משפחתו, ודאי ראש הסדר, ילך לדלת לפתוח את הדלת. תזכרו, אליהו בא אלינו הביתה פעם אחת בשנה, בליל הסדר. כשיש ברית מילה, הוא לא בא אלינו, הוא בא לתינוק. אלינו הוא בא הביתה, איפה שנהיה, פעם אחת בשנה. פותחים לו את הדלת, כדאי שראש הסדר יעמוד, אומרים כולם שם שפוך חמתך, גומרים להגיד את מה שאומרים, לחכות עוד חצי דקה, כל אחד יחשוב על מה שהוא צריך, ויראה באמת איך אליהו מחבר את הכל ביחד. ועוד דבר שמאוד כדאי בסוף הסדר, אחרי שכבר גומרים, עוזרים קצת לנקות, לסדר, לשבת כולם ביחד, יש את זה בכל האגדות, ולהגיד את שיר השירים. שיר השירים בליל הסדר, זה דבר שמלווה לכל השנה כולה. ניתן הקדוש ברוך הוא שנזכה באמת, כמה שיותר להרגיש באמת בלילה הזה, את הברית המיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לנו קדש, ובא לקדש אותנו, ולקחת את כל הברכות, ונזכה באמת, לחירות, לברכה, לשמחה ולסייעתא דשמיא הגדולה. בשבוע הבא בעזרת השם יהיה השיעור ברשותכם ביום שני. ביום שני באותה שעה ב-8:30.